ירמיהו הנביא מחלק את תקופת נבואתו לשני חלקים. כל מי שלומד ירמיהו בעצם חייב להתחיל ללמוד ירמיהו בפרק כ"ה, כדי לקבל איזושהי תמונה על ירמיהו ועל מה שאתם לומדים במלכים, על התמונה הכללית של התקופה. כן, הבה נקרא את הפסוקים הראשונים של פרק כ"ה, כדי לראות את החלוקה לשני חלקים, ודרכה להיכנס לאחד הנושאים המרתקים ביותר בתקופה שעכשיו אתם נמצאים בה. הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל. אם כן, בואו רק נתאפס. אנחנו, אני מקווה שכשלומדי תנ"ך אתם שולטים במלכים. אחרי הימים המפוארים יחסית של חזקיהו, מלך עמון שנתיים, לאחר מכן מנשה 52 שנים, ומה זה מנשה, אני מניח שלמדתם נכון, אתם נמצאים בדיוק בפרקים האלה, אם הבנתי נכון. לאחר מכן מהפכת יאשיהו, 31 שנים, ואחריו 4 שנים, לא, יואחז, ולאחר מכן 4 שנים של, סליחה, 11 שנים של יהויקים, אנחנו בשנה הרביעית של יהויקים. כלומר, אנחנו 4 שנים אחרי תום ימי יאשיהו שנגדעו בחטף, נראה אם נספיק קצת לעסוק גם בזה. מה קורה בשנה הרביעית ליהויקים? קורה עוד דבר במישור הבינלאומי, לפי הכותרת. במישור הבינלאומי, מה שירמיהו או מה שנביאים אחרים דיברו עליהם, אבל בעיקר ירמיהו, על כך שיש איזה גוי מצפון שהולך לעלות ולשטוף את הארץ ולהביא חורבן, דבר שאף אחד בכלל לא ראה מול העיניים, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל. כן? כלומר, בעצם מוקמת הממלכה הבבלית שעוד כמה שנים, 20 וכמה שנים, תחריב את ממלכת יהודה. זוהי נקודת תפר. ירמיהו אומר, כאן השנה הרביעית ליהויקים היא השנה הראשונה לנבוכדרצר, זה בדיוק המקום שבו מתהפך התוכן הנבואי. כך הוא אומר, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. תראו, מן 13 שנה ליאשיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה, זה 23 שנה, היה דבר אדוני אליי, ואדבר עליכם אשכם ודבר ולא שמעתם. כלומר, מתחילת נבואתי, הרי גם בפרק א' בספר ירמיהו, כתוב שהוא התחיל להינבא בשנה ה-13 ליאשיהו, נכון? דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בנתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב-13 שנה למולכו. כלומר, ירמיהו התחיל להינבא בשנה ה-13 של המהפכה. אני מזכיר לכם, שוב, אני מקווה שכל, אני מציג את הדברים מהר, כי אני מניח שיודעים את זה. יאשיהו התחיל למלוך בגיל 8, נכון? בגיל 8 זה לא, 8 שנים ראשונות גורנישט, ולאחר מכן הוא התחיל במהפכה בגיל 16, יש לא עד הסוף בדיוק אותו דבר בין מלכים לדברי הימים, אבל בגדול זה אותו דבר, ואז היה סיפור מציאת ספר התורה וכדומה, כלומר 13 שנה מתחילת מלכות יאשיהו אנחנו כבר בעיצומה של המהפכה הדתית. אנחנו בעיצומה, או ליתר דיוק בתחילתה של המהפכה הדתית, של יאשיהו, שיקום המקדש וכדומה, וירמיהו מתחיל להינבא אז. בסוגריים אני אומר, שזו תופעה, שוב, אני לא יודע כמה נספיק, וגם תלוי לאן אתם תשאלו ואין לאן אנחנו ניקח, תשימו לב, שלמרות שבספר מלכים אנחנו מתרשמים, שהמהפכה הזאת הייתה המהפכה הגדולה ביותר, וחמור לא היה מלך, אשר שב לשם ואחריו לא היה חמור, בירמיהו אין איזה השתקפות. ירמיהו, אין מקום אחד שבו הוא אומר ישכוח ליאשיהו, ואם נספיק נעסוק גם בזה. זו תופעה מאוד, כלומר, צריך לדעת שכשלומדים מלכים, אתה לא יכול ללמוד מלכים. יש באותה תקופה מלכים, דברי הימים, צפניה, שהוא בימי יאשיהו, פרקים בירמיהו, לפחות את זה, כן? נחום, חבקוק, מילא, הדפים יכולים להישאר דבוקים. אבל זה אולי קצת קודם, אבל אתה לא, אי אפשר ללמוד מלכים בלי ללמוד את זה באיזושהי צורה סינופטית. אז אם כן, כפי שאמרתי, בשנה ה-13, בתחילתה של המהפכה הדתית, מתחיל ירמיהו להינבא, סוגריים שוב, אין מילה טובה על המהפכה בדברי ירמיהו, סגור סוגריים, אבל הוא אומר, ב-23 השנים הראשונות של נבואתי, כלומר, מ-13 לישיהו עד 31, שזה 18 פלוס 4 שנים של יהויקים, 22, 23, 23 שנים, היה דבר השם אליי ואדבר עליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם. ומה היה דבר השם? ושלח אדוני עליכם את כל עבדיו הנביאים, אשכם ושלוח, ולא שמעתם ולא יתיתם את אוזניכם לשמוע. למור, שובו נא איש מדרכו הרעה ומרוע מעל אליכם, ושבו על האדמה אשר נתן אדוני לכם ולאבותיכם למין עולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם, ולא שמעתם אליי נאום אדוני למען הכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. אם כן, ירמיהו בעצם אומר ככה, תקופת נבואתי הראשונה, 23 השנים האלה, הייתי נביא קלאסי. דבר השם שבפי היה קלאסיקה של הנבואה. אתם רוצים להישאר בארץ? אתם רוצים להתקיים בארץ? אתם רוצים להיות כאן? צריך לעשות ולפתוח במהלך גדול של תשובה, מהלך גדול של שינוי. שכן ההתנהגות שלכם כעת, המדיניות שלכם כיום, מערערת את הזכות ואת הקיום של ממלכת יהודה בארץ ישראל. לפיכך שובו נא, כן? ואז אם תשובו, תוכלו לשבת על האדמה אשר נתן השם לכם ולאבותיכם למין עולם ועד עולם. ובעיקר מה שצריך לעשות זה בראש ובראשונה, אבל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיס אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם. זו הנבואה הקלאסית שאנחנו מכירים מכל דברי הנבואה, וגם ירמיהו אומר שזו הנבואה הקלאסית. שימו לב לפסוק ד', ושלח אדוני עליכם את כל עבדיו הנביאים השכם ושלוח ולא שמעתם, ולא יתיתם את אוזניכם לשמוע. כלומר, כל עוד שאני לומד בספר מלכים ימי יהושיהו עד השנה הרביעית ליהויקים, אנחנו נמצאים במקום הקלאסי של הנבואה. אבל עכשיו אומר ירמיהו, נשתנה הכל. לכן, פסוק ח', כה אמר אדוני צבאות, יען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום אדוני, ואין נבוכדרצר מלך בבל עבדי, והביאותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, ואחרמתים, ושמתים לשמה ולשריקה ולחורבות עולם, ועבדתי מהם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור הנר. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה, לשמה, ועבדו הגויים האלה, מלך בבל, 70 שנה. למור, בשנה הרביעית ליהויקים נפל הפור. עכשיו, החורבן הוא עובדה ודאית בלתי ניתנת לראו. אני פוקד על עבדי נבוכדרצר, לא אברהם עבדי, אלא עבדי נבוכדרצר, לעלות על הארץ ולאבד כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל הארץ תהיה למרמס תחת רגליו, לחורבה ולשמה, ל-70 שנה, והיה כמלות 70 שנה אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום אדוני את אבונם, ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשמימות עולם. כן? כלומר, גם בסופו של דבר, גם מלך בבל יקבל את עונשו, הוא לא צדיק גדול, כן? זאת השליחות האלוקית שלו, אבל צדיק גדול הוא לא, אז הוא יקבל את עונשו אחרי 70 השנה. מה, אם כן, נדרש מעם ישראל לעשות? מה הוא צריך לעשות עכשיו? מהשנה הרביעית ליהויקים, כלומר, בדיוק בפרקים שאתם נמצאים, מתחולל המהפך הזה. אומר, הדברים האלה נמצאים יותר בפרק כ"ז. אז בואו נעבור לפרק כ"ז. בראשית ממלכת יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לרמיה מאת אדוני למור. התאריך פה לכאורה ראשית ממלכת יהויקים, אבל הנבואה שמובאת פה, מיד אתם תראו, מימי נבוכדנצר. כלומר, מימי צדקיהו. לא בדיוק ברור, הכותרת היא יהויקים, ההמשך הוא צדקיהו. אני לא נכנס כרגע לעריכת ספר ירמיהו. לא, זה שאלות, לא ללימודי בקיאות. אבל אני בעיקר רוצה לעסוק בתוכן של הדברים. אם כן, מה הציווי? כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך. ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. למה הם כנראה באים? כל האויבים המושבעים האלה, הרי מלך צום ודום ודה המון וכדומה וכדומה, אויבים מושבעים של ממלכת יהודה, למה הם באים לירושלים? כנראה. לא, הם לא עולים למלחמה עליה. מה? להפך, מבחינה מסוימת, מתי אויבים מושבעים הופכים להיות קשורים? מתי הם הופכים להיות חברים? כאשר אויב גדול, שלישי. אם כן, כך כל הפרשנים מסבירים, כולם באים לארגן או לבנות חזית דרומית של קואליציה שתעמוד כנגד בבל. קואליציה אנטי-בבלית. ונראה שמלך ירושלים, בין אם זה צדקיה או בין אם זה יהויקים, לא משנה כרגע, שמחים מאוד לקראת ה... מי מקלקל את החגיגה? מי שמקלקל את החגיגה זה ירמיהו. ירמיהו נשלח, זה מה שנקרא נבואות המוסרות והמוטות, לשים מוסרות ומוטות, ולשלוח הן למלך יהודה והן לכל המלכים מסביב את המסר הבא. וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם. אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתיע לאשר ישר בעיניי. אגב, מאיפה אתם מכירים את המילים האלה? מישהו מכיר? המילים האלה מוכרות למישהו? מרש"י הראשון על התורה, כן? רק שרש"י הראשון על התורה מצטט רק חצי מהם. כן, רש"י הראשון על התורה, אני אזכיר לכולם, מצטט את העובדה וכותב את העובדה שאנחנו, התורה מתחילה מבראשית כדי ללמד את כל העולם כולו שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברצונה נתנה לגויים בהתחלה, ארץ כנען, וברצונו נטלה מהגויים ונתנה לנו. ואז בכל החוברות על ארץ ישראל כתוב, תמיד הרש"י הראשון הזה על התורה מצוטט, שארץ ישראל שייכת לנו כי הקדוש ברוך הוא נטל אותה מן הגויים ונתנה לנו. אבל המילים לקוחות מפה, ופה כתוב גם את הצד השני של המטבע. למי שייכת ארץ ישראל בסופו של דבר? נשארת לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה לנו, וברצונו, חס וחלילה, נטלה מאיתנו. וזה מה שקורה עכשיו. אני נוטל מכם את ארץ ישראל. כן? ואתה, אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים, כן? כלומר, שימו לב, הוא קורא לנבוכדנצר עבדי, ואיך עובדים עכשיו את הקדוש ברוך הוא? על ידי קבלת עולו של מלך בבל. על ידי אי מרידה. אי הקמת חזית דרומית צריך לקבל את הדריסה הגדולה של מלך בבל. ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בני בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו באלם מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. זאת אומרת, תקשיבו רגע למה שנראה כאבסורד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעניש את מי שלא יכנע למלך בבל. עכשיו עבודת השם היא עבודת מלך בבל, וגוי, ממלכה וכדומה שלא יסכימו לעבוד את, סליחה, מלך בבל, אז אני אפרמה. אז אם אני מסכם מה שלמדנו עד עכשיו, מה שלמדנו עד עכשיו הוא שהנביא ירמיהו אומר לנו שהפרקים שעכשיו אתם לומדים בספר מלכים, בספר דברי הימים, בעצם הם פרקי מהפך דרמטי בהנהגה האלוהית. מהפך דרמטי בהנהגה האלוהית, וכל מי שלא, עכשיו אתם מבינים גם למה, מה שאמרתי, שכשמתחילים ללמוד ירמיהו, כדאי להתחיל בפרק כ"ה, כי בפרק כ"ה מציג ירמיהו ואומר לנו בעצם, יש פה שני ספרים. יש פה שני ספרים. ספר אחד הוא ספר הנבואות של 23 השנים הראשונות שלי, ספר שני הוא הספר של הנבואות השניות שלי. בספר של הנבואות הראשונות שלי אני קראתי את הנבואה הקלאסית, בספר של הנבואות של התקופה השנייה, הגיע החידוש, השינוי הדרמטי בהנהגה האלוהית. עכשיו, הדרישה והתביעה האלוקית מעם ישראל, מכל הגויים שמסביב, זה להיכנע למלך בבל ולקבל על עצמכם את העול ואת הדריסה של מלך בבל. הבשורה הזאת, כמובן שהבשורה הזאת של ירמיהו התקבלה על ידי העם, קודם כל בכך שהוא נפל על הראש. הוא נפל על הראש, יש להם נביאים אחרים. שימו לב לפסוק הבא. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמיכם ואל חלמותיכם ואל עונניכם ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל. כלומר, צריך לזכור שמול ירמיהו עומדת אופוזיציה עצומה של נביאים, קוסמים, חולמים, עוננים וכשפים, שאומרים בדיוק את ההפך המוחלט. ומי שקצת מכיר את ירמיהו, לא למדתם את זה, אבל מי שכבר מכיר את ירמיהו, הטענות שלהם הרבה יותר חזקות מאלה של ירמיהו. הרבה יותר חזקות. בעיקר, זה הטענות שאנחנו נכיר, מכירים בפרק ז' בירמיהו, שתכף נדבר עליו, שהם בסיסמאות שאנחנו צריכים לזכור מכיתות יסוד שלמדנו בבית ספר, האומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם, המה. זאת אומרת, הטענות של אלה שניצבים מול ירמיהו, תכף אנחנו נראה, הוא שירמיהו קודם כל נפל על הראש. כי להגיד שבית המקדש ייחרב, להגיד שצריך עכשיו להיכנע, להגיד עכשיו שצריך לכפוף את הראש בצוואר מלך בבל, מה יכול להיות תקיעת סכין בגב האומה יותר מזה? אוסלו זה ילד ליד זה. כן? כלומר, גם מבחינה זאת אומרת, אני מקווה שאני מצליח להעביר את התדהמה הגדולה שאוחזת בעם, שירמיהו אומר ככה, שלא מביאה את העם לשמוע על ירמיהו, אלא מביאה את העם, תכף נראה למה. אבל ירמיהו בעיני העם נפל על הראש. ואני אומר, בגלל שלוש סיבות. א', הוא סוטה מהנבואה הקלאסית. הוא אומר שאני סוטה מהנבואה הקלאסית. הוא סוטה מהנבואה הקלאסית. 800 שנים נביאים אומרים, תחזרו בתשובה ותישארו פה. ועכשיו הוא אומר, אין אפשרות. שתיים, הוא ניבא לחורבן בית השם נגד כל תפיסה דתית אחרת שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא ייתן להחריב את ביתו. תפיסה שגם יחזקן מבטא אותו, כלומר מביא את שהעם חושב ככה, בפרק י' לפי הסיר ואנחנו הבשר. גימל, הוא בוגד. הוא בוגד, הוא אומר לי כנה, הוא מחליש את כוח העמידה של העם, מקימים חזית דרומית, והוא קורא, הוא שלום עכשיו. עכשיו, מול ירמיהו, זה לא שירמיהו עומד פה וכולם בשקט ומקשיבים לו. מול ירמיהו אומרים כולם את ההפך. כל הנציגים הדתיים, נביאים, כשפים, קוסמים, נביאים, כהנים וכדומה, כולם אומרים את ההפך. אז מי שמע לירמיהו? ירמיהו ממשיך. אל תשמעו להם. כי שקר הם נביאים לכם, למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם וידחתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועדו, וינכתיב על אדמתו נאום אדוני ועבדה וישבה. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו וחיו. זאת הקריאה עכשיו. תיכנעו למלך בבל, תפתחו את השערים, תשברו את החומות ותזמינו את מלך בבל למשול עליכם. למה תמותו? אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. ואל תשמעו על דברי הנביאים האומרים עליכם לאמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם נביאים לכם. מפה אתם יכולים לשמוע של צדקיהו היו נביאים משלו, שאמרו את ההפך. כי לא שלחתי מלום אדוני והם נביאים בשמי לשקר, למען הדיחי אתכם ועבדתם, אתם והנביאים הנביאים לכם וכו' וכו'. כן? כלומר, הנבואה של ירמיהו נתקלת בפני מחסום לכאורה בלתי אוויר. אי אפשר לשמוע לה. כי באמת משתנה פה משהו דרמטי בכל הנהגה אלוקית. והסיפור שמבטא את זה הכי יפה, קראנו את פרק כ"ה, קראנו את פרק כ"ז, עכשיו בואו נראה במהירות את הסיפור של פרק כ"ו. שוב, הכל במהירות כי זה לימוד בקיאות. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, שוב אתם רואים את התקופה, היה הדבר הזה מאת השם לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני ודיברת על כל ערי יהודה בהם להשתחוות בית אדוני את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם על תגרת דבר. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה ונחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב להם לעשות להם מפני רוע מעליהם. זאת נבואה שעוד שייכת לתקופה הראשונה של ירמיהו, נכון? כי כתוב בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו. מתי היה המהפך, אמרנו? בשנה הרביעית, נכון? בראשית משמע שזה טיפה לפניה, כלומר אנחנו בסוף סוף התקופה הראשונה של הנבואה, ולכן אנחנו נמצאים בדיוק על התפר. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם בהשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו ואת העיר הזאת אתן לכללה לכל גויי הארץ. כבר כאן ירמיהו אומר חד וחלק, אם אתם זה יהיה חורבן. לא לחינם ירמיהו מזכיר את שילו, אנחנו לומדים מפרק זין שהוא בדיוק אותו פרק של קבב, לא משנה כרגע, כי כרגע אני לא רוצה לתת מבוא לירמיהו אלא תכף לחזור למלכים. לא לחינם אנחנו, אבל את שילו הוא כמובן מזכיר לפחות כדי לנסות למסמס טענה אחת של העם. אם העם אומר הקדוש ברוך הוא לא יחריב את ביתו, אומר ירמיהו, באמת? באמת? שילה עמדה אותו סדר גודל של ימים. שילה לפי החשבון של חז"ל עמדה 369 שנים. פה עד בית ראשון 410, זה 90% מהזמן. כלומר, אותו סדר גודל של שנים היה בשילה מקום שהזר הקרב יומת ושם זרקו את האדם בקודש הקודשים, בעבודת יום הכיפורים, והיא חרבה. ירמיהו מנסה בעזרת התקדים לשלוח אותם לשילה ולראות. לחוד על מקומי אשר בשילה. זה לא רק זה, אלא שבשילה, סיפור חורבן שילה הוא בדיוק אותו סיפור כמו פה. העם היה בטוח שאם יביאו את הארון למחנה ישראל, אז לא יהיה, הוא יוגן, אותו דבר פה, אחד לשם, אחד לשם, כלומר ההקבלות שבין סיפור שילה לבין כאן הן הרבה יותר גדולות, אבל כרגע נדבר רק על התקדים. מה התגובה של העם? לנבואה הקשה הזאת של ירמיהו? תראו. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. והיא כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם, והתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור, מות תמות. כלומר, העם לא קולט את המהפכה הזאת. היא לא, והם הולכים להרוג את ירמיהו, באיזה טיעון? נקרא את הפסוק הבא. מדוע ניבאת ושם אדוני לאמור כשילו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מעין יושב? ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני. לכאורה במה הם מאשימים אותו? מה? במרידה בקדוש ברוך הוא, בדיוק. לא במרידה בהם, אלא בנבואת שקר. נכון? ומה מאשימים אותו? מה אתה מנבא בשם השם כשילו יהיה הבית הזה? אתה נביא שקר. ומעמדים אותו למשפט. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית אדוני וישבו בבית שער אדוני החדש. והשרי יהודה, תכף נראה שהם שופטים, הם יושבים בשער. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. כלומר, הולכים להעמיד את ירמיהו לדין ולהרוג אותו. עכשיו, מהם דברי ההגנה של ירמיהו? פסוק י"ב, ויאמר ירמיהו אל כל השרים, ואל כל העם לאמור, אדוני שלחני להינבא לבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. כן, כלומר, אתם, זה לא המצאה שלי המהפך הזה. הקדוש ברוך הוא זה ששלח אותי. ועתה היטיבו דרככם ומעלליכם ושמעו בקול אדוני אלוהיכם והנחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם. הנבואה שלי היא נבואת אמת. תעשו את השינוי, תעשו את המהפכה. תטיבו דרככם, ואז באמת תהיה הצדקה ותהיה אפשרות להשאיר את ירושלים על קנה. כן. כן, אנחנו בראשית, אמרתי, זה... כי הוא מדבר על כך שהחורבן בא. כן, כלומר, מה כן? והם לא הולכים להשתנות? נכון, נכון, אבל כאן, אני אומר שוב, לדעתי המיוחד פה זה המיידיות. ירמיהו אומר, זה הולך לבוא. זה עכשיו, נבואות על החורבן היו תמיד. גם ביחזקאל הוא מצטט את העם, אומר, כי לימים רחוקים הוא ניבא. וירמיה אומר, אני לא ניבא לימים רחוקים, זה עכשיו. זה מה שאתם רואים עכשיו, זה מה שקורה. ולכן הם טוענים של נביא שקר. והוא אומר להם, ואני, ענייני וידכם, עשו לי כתוב וחשר ביניכם. אך ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ועל העיר, ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני אדוני אליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. על זה המחלוקת. איך ירמיהו ניצל? טוב, בואו נקרא את זה מהר. ירמיהו ניצל על ידי, שוב על ידי העיקרון של התקדים. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ולנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. כלומר, שופטים הם שופטי אמת ואומרים, הוא ניבא לנו בשם השם, תכף נראה שזה לא עזר להם. ויקומו אנשים מזקני הארץ, ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, מיכה מורשתי היה ניבא, בימי חזקיה, מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות ציון שדה תחרש וירושלים איים תהיה והר הבית לבמות יער. ההמתם איתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלא ירא את אדוני, ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר אליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותינו. כלומר, באים הסנגורים, או השופטים, ואומרים, ירמיהו לא מביא שקר. תכנים נבואים כאלה כבר שמענו. כבר בימי חזקיה שמענו, שמיכה אומר. אז הוא לא נביא שקר. התוכן, בדיוק כמו שאתה שאלת. כמו שאמרת, זה לא נבואת שקר. עכשיו תראו נבך, מה קרה לאוריה? וגם איש היה מתנבא בשם אדוני אוריה בן שמעיה מקריית היערים והינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו. וישמע המלך יהויקים וכל גיבורה וכל השרים את דבריו ויבקש המלך אמיתו וישמע אוריה ויירא ויברח ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים אל נתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים ויוציאו את אוריהו ממצרים ויביאו אל המלך יהויקים ויקהו בחרב וישלח את נבלתו אל קברי בני העם. כל הפסוקים האלה מראים לבוא ולומר, יפה מאוד למשפט, אבל פה מחסלים נביאי האמת. אז איך ירמיהו לא חוסל, למרות שבעצם השופטים אומרים, תראו את הפסוק האחרון, אחיית אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לעמיתו. כלומר, לא היה רחוק שיעשה ירמיהו לינץ' ביד העם לעמיתו, ואל נתן בן אחבור, אחיקם בן שפן, הוא זה שהציל את ירמיהו. אז הבא נסכם מה הפרקים שעכשיו למדתם במלכים. הדבר המרכזי שלמדתם עכשיו במלכים, אלה, כפי שאמרתי, את פרקי המהפך הגדול שמתחולל. והמהפך הגדול שמתחולל הוא שנחתם דינה של ממלכת יהודה. הנביאים, ירמיהו גם כן מדגיש, גם יחזקאל מדגיש, בעצם מתברר שממלכת יהודה איננה טובה מממלכת שומרון. סליחה, כפי שממלכת שומרון נפלה בחרב, גם ממלכת יהודה הולכת ליפול. וההנהגה האלוקית עכשיו, או התביעה האלוקית, עבודת השם היא אחרת לגמרי. יש עבודת השם שהייתה במשך מאות שנים. במשך מאות שנים, אולי מאז יהושע בן נון, שמול אויב נלחמים, שאם חוטאים שווים, שאפשר לתקן, שצריך לבנות את האומה וכדומה. יש עבודת השם שמתחילה עכשיו, שהיא להיכנע. היא להיכנע, לשים את הצוואר ביד מלך בבל, לקבל את הדין בהכנעה, ללכת לגלות, ללכת שוב למדבר, כן, כמו, כאילו לחדש את יציאת מצרים. עוד פעם, ועבדום ועינו אותם, לא 400 שנה, אלא 70 שנה, עוד פעם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, עוד פעם תהיה הליכה במדבר, בית שני וכדומה, וזאת הדרישה. אתם באים או לא? מבחינת העם, יש חוסר יכולת מוחלטת, או חוסר נכונות מוחלטת, לקבל את המסר האלוקי ואת התביעה האלוקית הזאת. בשום אופן לא. ואמרתי, יש כמה סיבות לעם. בעיקר שלוש. א', זה שינוי בכל התפיסה הרוחנית, הנבואית, זה רפורמיות, זה ירמיהו רפורמי, נאו-רפורמי, בסדר? כן, כלומר, זה דבר ראשון. הדבר השני, זה העובדה שלא רק השינוי, אלא עצם הטיעון שבית המקדש יחרב, והשלישי, זה ממש נעיצת סכין בגב האומה. זאת אומרת, ההחלשה שירמיהו מחליש את יכולת העמידה, את יכולת ליכוד של ברית הדרומית, ירמיהו נתפס כבוגד. מולו עומדים סיעה אדירה של נביאים, קוסמים, מעוננים, מחשבים, כפי שראינו, כהנים, שבאמת אומרים את כל הדברים האלה שאני עכשיו אמרתי כנגד כביכול ירמיהו, כביכול כנגד ירמיהו, אז הם אומרים בקול גדול. ולא רחוק היה שירמיהו יהיה זה שימות, לא רחוק היה שהוא יינתן בידם, ובגלל תקדימים פה, לא, איכשהו ירמיהו שורד. זאת בעצם התקופה, והתקופה הזאת היא מאוד מאוד דרמטית. צריך לדעת שאותו ויכוח מבחינה מסוימת ממשיך עד היום, רק אולי בהיפוך תפקידים. כלומר, בדיוק את אותם, כאשר התחילה התנועה הציונית, כן, כאשר התחילה התנועה הציונית, בדיוק אותה סוג של שאלה, עלה. האם צריך להמשיך, רק הפוך, האם צריך להמשיך את בבל היובאו ושם היו עד יום פוקדי איתם, וצריך להמשיך להיכנע כהמשך לנבואת ירמיהו, הרי אלה מפסוקים שהרבי מסאטמר ציטט. או שמה שצריך לעשות זה עכשיו הגיע את בו, את בית השם להיבנות, ועכשיו צריך לשנות ולחזור ליהדות הקלאסית, כן? כלומר, לתורה התנכית וכדומה, וזה כבר באמת הערת אגב. אם כן, לרגע נעצור פה אם יש שאלות. זאת שאלה שהיא חורגת משיעור בקיאות. אני אסביר את השאלה. השאלה, באמת, כשאתה לומד תנ"ך, אז, ואתה לומד תנ"ך אפילו בבקיאות, אבל אתה שם לב למה שאתה קורא, עולה שאלה, האם היו לעם כלים לזהות מי הוא נביא האמת? ולמה? השאלה הזאת, למה השאלה הזאת כל כך חריפה כשאתה לומד תנ"ך ברצינות? בשאלה העובדה שבאמת נראה, באמת נראה שהאופוזיציה צודקת. האופוזיציה לנביא. זאת אומרת, באמת, הרי הנביא בא עם בשורות חדשות לגמרי. אתם יודעים, בוא ניקח את 4 מילים מהנבואה כדי שתבינו את השאלה. למשל, שהנביא אומר, למה לי רוב זבחיכם? מה אני יכול ללמוד מהפסוקים האלה? א',
לא צריך לא,
עוד לפני זה. לפני שלא צריך. קודם כל, מה הם עושים? אתה צודק, אבל אתה הלכת לקומה ב', אני אומר, קודם קומה א', הם מביאים הרבה קורבנות. ולמה הם מביאים הרבה קורבנות? מה? כי כתוב, נכון, כי כתוב בספר ויקרא. יש ספר ויקרא להביא קורבנות. וקורבנות הם גם ביטוי לקרבת השם, גם לתיקון חטאים, גם למה שאתם רק רוצים. עכשיו פתאום בא נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את ספר ויקרא. איך אתה הייתם מגיב? וזאת השאלה, כן? כלומר, השאלה היא באמת, אני רוצה להסביר אותה עוד יותר, אפילו בצורה עוד יותר קיצונית. אני מניח שכל אחד פה היה בטוח שהוא, ככה, אם הוא חושב קצת על התנ"ך, זה היה בטוח, וואו, אם אני הייתי חי בתקופה של אז, אז אני בוודאי, בוודאי הייתי הולך אחרי הנביא. הנביא הוא כל כך פשוט, כל כך הגיוני, כל כך אמיתי, כל כך זה וכדומה. והעם רשע מרושעת. טמבל, אידיוט, וחוטא, ונועף וכדומה. אני חושב שמי שלומד כך תנ"ך, קודם כל לא לומד נכון. בכלל לא לומד נכון, גם לאור מה שאמרנו עד עכשיו. אבל לא רק שהוא לא לומד נכון, אלא הוא גם מפסיד את המסר של התנ"ך. כי הוא, על התנ"ך אין מה להגיד לו. מה התנ"ך בעצם אומר לו? תנ"ך אומר לו שמה שאתה חושב נכון. כי אתה, בטח, אתה עם הנביא. אז הוא גם לא עובר שום שינוי פנימי, שום עבודת השם שלו לא משנה, שום דבקות לא מתחוללת בתוכו. אבל האמת היא שכשאתה לומד תנ"ך אתה מתרשם בדיוק להפך. אני אומר את זה לאור הגמרא המפורסמת במסכת ברכות, שרב אשי, מנשה בא בחלומו לרב אשי, ובגלל שרב אשי ככה קצת זלזל במנשה, ואמר לו, מנשה אמר לו בחלום, אם אתה היית חי בתקופתנו, היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ אחרי העבודה זרה. זה גמרא מאוד ידועה. אותו דבר, או הרבה יותר סעט בתנ"ך, מה שהדרך שבה הלכנו עד עכשיו בשיעור הייתה בדיוק הפוכה. והיא אומרת, כל הנימוקים שבעולם עמדו לטובת בעלי הפלוגתא של הנביא. העמדה שלהם הייתה יותר ריאלית, יותר רגיונית, יותר דתית, יותר מסורתית, יותר מחזקת, שלום, שלום, הכל היה נדע. רק הייתה לה בעיה אחת קשה, והיא שהייתה שקר. ואז עכשיו באה השאלה, בעזרת אילו כלים יכול העם היה לדעת מי הוא נביא אמת? ומי הוא נביא שקר? זו שאלה נורא קשה. נורא נורא קשה. הרמב״ם למשל אומר שהעם יכל לדעת מי הוא נביא אמת ומי הוא נביא שקר, כי הנביא עמד למבחן. א', הוא היה צריך להיות ראוי לנבואה, ב', שנבואותיו הטובות היו פעם אחרי פעם, התגשמו פעם אחרי פעם, וג' שתוכן נבואותיו הוא לא ללכת לעבוד עבודה זרה וכדומה וכדומה. אבל הקריטריונים של האלה של הרמב״ם הם מאוד מאוד בעייתיים. חלקם הרמב״ם היה מודע שהם בעייתיים. למשל על ירמיהו כתוב, בטרם הצורך בבטן ידעתיך. אז איך אתה יכול להגיד שהם יכלו לבחון אם הוא צדיק או לא צדיק? הרמב״ם הקשה את זה על עצמו. גם הדבר השני, שהרמב״ם אומר שכל נבואותיו הטובות חייבות להתגשם פעם אחר פעם, בנרות, בנרות, צריך לחפש נבואה טובה בנבואה שהתגשמה. מישהו מכיר נבואה שהתגשמה? בכלל, בתנך. נבואה טובה שהתגשמה? מה? התגשם? בתקופת מי? מה? מה? אז אמרתי, בנרות תמצא. כן? בנרות תמצא. אגב, מה? נו, הם נתנו? איפה הם נתנו? מתי? עכשיו? אבל אתה צריך לדעת בימי יחזקאל שהוא נביא אמת. זה שאלפיים שנים אחרי זה יודעים שיחזקאל היה נביא אמת, נו, תודה רבה. השאלה, אם הבנתי נכון, השאלה, איך העם של אז ידע שהוא נביא אמת? וזה דבר שני, קושייה ענקית על הרמב״ם, וגם הדבר השלישי, שהנבואותיו צריכות להיות לפי השולחן ערוך. נו, אבל ירמיהו עכשיו נותן פה נבואה נגד השולחן ערוך. אתם מבינים את הנקודה? כלומר, זה מאוד מאוד כזה. אז ראשונים אחרים אומרים שהנביא היה עושה אותות ומופתים. אבל אנחנו לא מוצאים את זה. אנחנו לא מוצאים שהנביא היה עושה אותות ומופתים. רס"ג כותב ככה, שהנביא היה עושה אותות ומופת. מה שהרמב״ם יוצא נגד. נורא קשה לדעת. אני יכול להגיד לך מה אני אומר לעצמי. אני אומר לעצמי רק דבר אחד. אני הולך מהסוף להתחלה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה ללכת אחרי הנביא, זו הוכחה שהיו כלים. שהיה כלי. אני לא יודע לענות לך מה הכלי. עכשיו אני מחפש את הכלי. תבין? כלומר, אני הולך מהסוף להתחלה. כמו שהרמב״ם אומר, אם יש פרשיות שכר ועונש, זו הוכחה שיש בחירה חופשית. עכשיו צריך לחפש אותה. כן? אז אותו דבר אני אומר ככה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה ואנש את מי שלא הולך אחר הנביא, סימן שהיו כלים, רק באמת קשה לדעת. באמת קשה לדעת. מי הם ללכת אחרי כלים. אני מעריך, רק נקודה אחרונה, לסכום עניין, אלא אם כן יש עוד שאלות. אני מעריך שבערך הסיכוי שאנחנו היינו שומעים לנביא, על פניו, אם לא היינו מאוד מאוד מאמינים בקדושת הנביא, דומה לנביא שיבוא עכשיו ולזה ויגיד, למה לי רוב ארץ ישראל שלכם ורוב תלמוד תורה שלכם ורוב קיום המצוות שלכם עם חוק שכר מינימום במדינה שלכם או כזה עלוב וכדומה, אני מניח שהתגובה של כולנו תהיה, לך למרץ. לך למרץ, עזב אותנו. כן, או משהו מעין זה, זה בערך, אני לא מאמין תבינו כמה קשה יהיה ללכת אחרי הנביא. עכשיו נניח שהנביא גם היה בא ואומר, תדעו לכם שעוד כמה שנים איראן שוטפת את הארץ. כן, וכדומה, ואנחנו נגיד לו, אנחנו נסמכים על ארצות הברית, על החוק הבינלאומי, על המפעל הטקסטיל בדימונה, לא יודע על מה שלא יהיה וכדומה, וכן הלאה, כן, כלומר, הסיכוי הוא מאוד קטן, זו בעצם תמונת המצב. אוקיי, אם יש עוד שאלות על מה שלמדנו? רק מה השאר? זה אפשר להמשיך? מה? אני לא רוצה להתנגש עם המרצה הבא. מה יש? אוקיי. הבעיה עם מה שלמדנו היא אחת, וזו שאלה מאוד מאוד משמעותית, ביחס למה שלמדתם במלכים, אני מצפה שאף אחד, אני קצת מתפלא שאף אחד לא קם ושאל אותה, וזאת העובדה שבספר מלכים כתוב שמהפכת יאשיהו כבר לא נתקבלה. למה מהפכת יאשיהו לא התקבלה? מה? לא, במלכים כתוב, אבל עוד לזה, לא חולדה אומרת את זה, פשט הדברים כתוב, מה? תחזרו לספר מלכים, פרק כף ג' בדיוק, תסתכלו בפרק כף ג' פסוק כ"ה, כן, כאשר אנחנו מסכמים את מהפכת יאשיהו, פרק כף ג' פסוק כ"ה, אומרים הפסוקים כך, וחמור לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. שימו לב, איזה ציון דרמטי למהפכה. אך לא שב אדוני מחרון אפו הגדול אשר חרה פה ביהודה על כל הכעסים אשר יחיסו מנשה. אם כן, לכאורה, משמע לפחות, לא מבחינת הרעיון היסודי שלמדנו, אבל מבחינת איפה היה קו המהפך, לפי מה שכתוב בספר מלאכים, זה היה איזה 40 שנים קודם, כמעט 40 שנים קודם. קו המהפך היה בימי מנשה כבר. עד כדי כך היה השבר, המשבר הגדול שעשה מנשה, שהתשובה של יושיהו לא מתקבלת. זה ממש כמו קושיות תוספות. ואם תאמר, בספר מלאכים כתוב כך וכך, כן? כלומר, ברגע שאתה לומד סינופטית, ואתה מנסה לסנחרן את... את, את כל מה שכתוב בתנ״ך, אז זאת שאלה גדולה. עכשיו, השאלה היא לא רק שאלה, נו, אז זה היה לפני 40 שנה או אחרי 40 שנה. אלא השאלה הזאת, היא בעצם מציפה לגמרי את כל מהפכת מנשה. האומנם למהפכת מנשה לא היה סיכוי בכלל? מלכתחילה? מהפכת, סליחה, יושיהו. לא היה סיכוי בכלל? מלכתחילה? איך להסביר את זה? האומנם שם נפל הפור? אז איך לקרוא בכלל את כל המהפכה הזאת? מה טיבה? מה עניינה? הוא בכלל לא בכיוון. זאת שאלה גדולה. עכשיו, השאלה הזאת מתגברת עוד יותר בשל העובדה שלפי המסורת, ספר מלאכים נכתב על ידי, גמרא אומרת, על ידי ירמיהו, כתב ספרו בספר מלאכים. זאת אומרת, מי שכותב את הפסוק הזה, זה ירמיהו. אז, תרי תנאי ועלי בדי רבי ירמיה. כן, כלומר, ואני לא יודע רבי ירמיה, אלא דנבי ירמיה. כן, כלומר, איך זה מתיישב? זאת שאלה גדולה. באמת שאלה גדולה. שוב, אני רוצה להסביר את הדרמטיות שלה. זה לא רק העובדה שיש פה סתירה בין האם הייתה זה, אלא התשובה לשאלה הזאת עשויה להיות השפעתית, להשפיע על כל הדרך שבה אנחנו קוראים את מהפכת ימי מנשה. מה? יושיה, שוב, אני כל הזמן אומר מהפכת מנשה, את מהפכת ימי יושיהו. ולשאלה הזאת ניתנו כמה תשובות. אני אתחיל קודם כל בתשובה של חז"ל, רק כדי להדגים את התשובה של חז"ל. החז"ל מספרים על כך, חז"ל עוסקים, אתם למדתם מלאכים ודברי הימים במקביל, זאת אומרת, הסיפור בדברי הימים מכירים? אז בואו נראה רק את סיפור מותו של, אז לא נספיק את כל התשובות שניתנו לשאלה הזאת, נתחיל אבל ניתן את התשובה שתראה לכם עד כמה השאלה הזאת משפיעה על כל קריאת ימי מנשה. בסדר? בימי מנשה בספר דברי הימים ב' די דומים למה שכתוב במלאכים א', אבל מה שחשוב פה זה סיפור מותו של מנשה. בוא נקרא את סיפור מותו של מנשה. בסוף אני צריך לקרוא את התנ"ך כי לא מגיע לסוף, מתעייף. אוקיי? בספר דברי הימים ב', כתוב כך, ממש סוף הספר. פרק למד ה' פסוק יוטט. פרק למד ה' פסוק יוטט. ב-18 שנה למלכות יושיהו נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת, אשר הכין יושיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים ללחם בחרקמיש על פרט, ויצא לקראתו יושיהו. וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך, מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אם אל בית מלחמתי, ואלוהים אמר לבעלני, חדה לך מאלוהים אשר עמי ועל לשחיתך. ולא יסב ביושיהו פניו ממנו כי ילחם בו יתחפץ, ולא שמע על דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בביגת מגידו, ויורו היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, אבירוני כי יכולתי מאוד, ויעבירו העבדה מן המרכבה וירכיבו על רכב המשנה אשר לו, ויליחו ירושלים וימות, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו. בקיצור, מלך מצרים עולה למלחמה כנגד מלך אשור, ארץ ישראל לא מעניינת אותו. הוא צריך את כביש החוף והדיארה, עמק ישראל, לעלות לכיוון אשור, הוא לא מתכוון להילחם בממלכת יהודה. יושיהו משום מה עוזב את ממלכת יהודה, מחפש איפה הוא יכול לעצור את מלך מצרים, המעבר הכרחי עד היום, עד היום, מי שזוכר, אתם צעירים קצת, אבל מי שיודע מה זה מאומות אוקטובר 2000, ודי ערה, ודי ערה ואזור צומת מגידו, זה המעבר ההכרחי שצריך להתכנס אליו, ואז כל הכוחות בעצם נכנסים לתוך ודי ערה, שם מגיע יושיהו, ופוגש את מלך מצרים, שאומר, מלך מצרים אומר לו, יש לי מסר אלוהי אליך, אל תתעסק איתי, אני לא באתי נגדך, אני לא מפריע לך וכדומה, אף על פי כן, יושיהו תוקף אותו ונהרג. כך כתוב בספר מלכים ב'. שואלים חז"ל, מה יושיהו מתערב במלחמה? לא. למה הוא לא מקשיב לזה וכדומה? ושוב, אני אומר, זה אחת התשובות. אז התשובה שחז"ל נותנים לעניין הזה, לשאלה הזאת, היא שיושיהו היה משוכנע שהמהפכה שלו הצליחה ב100%. וכיוון שהמהפכה הדתית הצליחה ב100%, צריך להתקיים בו, צריכה להתקיים בו הצורה המלאה של פרשת הברכה שבחוקותיי. ושם כתוב, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. ולכן כשהוא רואה שמלך מצרים עובר עם חרב בארצו, למרות שזה לא מכוון נגדו, הוא הולך לממש את פרשת הברכה. שואלים חז"ל, נו, אז איפה הוא טעה? איפה הוא טעה? התשובה של חז"ל היא שהוא טעה בכך שהוא לא הבין בכלל שהמהפכה שלו לא הצליחה. המהפכה שלו באמת הייתה מהפכה של השלטון, הייתה מהפכה של החוקים, באמת ביערו את העבודה זרה, באמת ריכזו את העבודה במקדש, באמת, הכל, נכון, אבל הכל היה בקונסטיטוציה, בחוקה, בחוקים, במדיניות הממלכתית. אם היית הולך לבתים של האנשים ופותח את הדלת, היית מוצא שם את אותם אלילים ואת אותם תפיסות דתיות ואת אותה כנעניות, הכל. כלומר, הייתה מהפכה מעל פני השטח והיא לא התחוללה למטה. אז עכשיו אני מחבר את כל קצוות השיעור. שוב, זה רק אחת האופציות. אנחנו עומדים עכשיו בקיאות. בבקיאות, החוכמה הגדולה זה להכיר את השאלות ואפשרות אחת לפתרון. כן? אז עכשיו בוא נסגור את הכל. כלומר, יוצא איפה שאם אנחנו, שמה שכתוב בספר מלכים, אליבא דחז"ל, שמהפכת יושיהו לא התקבלה בגלל חטאי מנשה, לא אומר, לפי הגמרא הזאת, שבימי מנשה נפל הפור. לו מהפכת יושיהו כן הייתה מחלחלת למטה, היא הייתה מתקבלת. אבל חז"ל האלה דורשים מאיתנו לקרוא מחדש את כל מהפכת יושיהו ולקרוא אותה בעין מאוד מאוד, בעין כפולה. מצד אחד, איזה מלך ענק גדול שמחולל את המהפכה הגדולה הזאת, ומצד שני לראות שהיא בכלל לא הגיעה לאן שהיא צריכה להגיע. זו גם אולי התשובה לשאלה שרמזתי בתחילת דרכנו. למה אין בירמיהו מילה אחת של ישכוח על המהפכה הזאת? הרי הוא מתחיל להינבא באמצעיתה. אף מילה, להפך, ירמיהו שוצף גואש ורוגש נגדה. וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, פתאום זה בא ואומר, תקרא את ספר מלכים מחדש, את הפרקים האלה של מהפכת יושיהו, ותבין שהתמונה היא יותר מורכבת, יותר מסובכת. אם אני מסכם על שתי הנקודות המרכזיות בעצם, שאני מתייחס עכשיו רק לשלוש נקודות מרכזיות שאמרנו בשיעור היום, זה א', החובה לקרוא מחדש את סיפור יושיהו, שתיים, ההבנה העמוקה שבאיזשהו מקום, או בימי מנשה או בשנה הרביעית ליהויקים, חל מהפך, לא רק במה שיקרה לעם ישראל, אלא גם מהפך מבחינת התביעות מעם ישראל, מה זה להיות עובד השם? ותוך כדי כך עסקנו הרבה בקושי הגדול של הנבואה, אני מבין שאתם מפה ממשיכים לנביאים אחרונים, הקושי הגדול של נבואה בכלל, עם מה היא הייתה צריכה להתמודד, ועכשיו אתם יכולים בעצם להבין למה היא לא הצליחה. למה בסופו של דבר היא לא הצליחה למנוע את החורבן? למה היא לא הצליחה בסופו של דבר? זה? וזה בדיוק מוביל אותנו פה, תסלחו לי שאני עושה פרומו, לשיעור שלנו באורות, שבו הרב מטפל בכישלון הנבואה. אז ככה חיברנו את שני השיעורים. טוב, שקול.